הרב גיורא ט"ז כסלו, הידיעה והבחירה, שיעור שלישי. מסתבר שאנחנו חבורת הברברים. זה מוטיב שחזר די הרבה במהלך הדקה הראשונה של השיעור.
יש ריבי שנה ב', מה שנקרא? רגע, מי מתגייס מתי, איפה? בחרתי לתת לכם נושא ואף פעם זה לא הולך מהר, זה לא משנה. אבל אני אתן לכם כבר נושא לפעם הבאה מצד שני של השיעור. שבוע הבא זה שבת ישיבה, לא? לא.
שירנסקי.
שירנסקי? טוב, הנושא לפעם הבאה זה למה צריך כל זה. זה נושא מאוד חשוב ששואלים אותו הרבה פעמים החילונים וגם הרבה פעמים דתיים שואלים אותו איזה זמן. וזה למה צריך כל כך הרבה פרטים במשנה. זאת אומרת, מה שקרה, נכנסנו לעצמות. אני עכשיו אומר את השאלה לפעם הבאה. אני אמרתי לכם שלא ישכח, לא פעם הקודמת, אני עכשיו אומר כבר בהתחלת השיעות השאלה לפעם הבאה, ואז אם נסחף אחרי זה, אז אני לא צריך להיזכר בבית שהייתי אמור לתת שאלה. בסדר? אז השאלה היא למה צריך כל כך הרבה פרטים במצוות, שמה שאני מתכוון לשאול זה שנראה שהדתיים קצת נסחפים. זאת אומרת, באופן כללי אני מבין שיש עקרונות חביבים שאתם רוצים לעשות, זה אני מבין. אבל זה ש... נו, הלו. זה שמותר לחטט באף ואסור לחטט באף, לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא, אם יש בכלל יצור כזה, מעניין אותו אם עכשיו איזה ג'וק שנמצא פה בקצווי העולם, אם יקרה הוא מחטט באף בשבת או לא, זאת אומרת, זה נראה לי ממש לא הגיוני. בקיצור, נראה שהם משגעים את המוח יותר מדי. הבנתם? זאת השאלה. כמובן, אני מצפה לתשובה אינטליגנטית, לא כמו תמיד. בסדר? טוב. עכשיו, בוא נחזור לשיעור הקודם. אני למעשה, דבר ראשון, עושה חזרה בקצב סביר, זאת אומרת, אני לא חזרה של 5 דקות, כיוון שלמעשה יש לנו את כל השיעור רק לסיים את הנושא, אז אפשר לעבוד בצורה איטית, בצורה מסודרת. אז קודם אני אסביר את הכל מההתחלה. בסדר? בצורה הרבה פחות לחוצה מפעם הקודמת, והיה סוף השיעור, לא יכולתי להסביר בצורה מפורטת. עכשיו אני אסביר מהשיטה הרביעית והלאה, בצורה מסודרת ואיטית, את כל מה שיש לי להגיד. אני חושב שיהיה הרבה יותר יעיל, תתנו לי לגמור לדבר ואז שאלו בבת אחת את כל השאלות, כי מה שקורה הרבה פעמים זה שאחרי מילה אחת יש הרבה שאלות ואז למעשה, בואי, אין לאנשים מהלך שלם בראש, זה הגדרה הנכונה, אין לי בעיה להפסיק, אבל אחרי זה בן אדם כבר שכח מה אמרתי בהתחלה. לזה אני הולך עכשיו להגיד במש כמה דקות את כל המהלך, מהשיטה הרביעית מה שנקרא, ואז אני אתן לך את זמן לשאול שאלות, יכול להיות שנעשה את זה כל כך טוב שתבינו ישר ולא יש שאלות, אבל יש סיכוי מסוים. בערך 0.25% שזה יהיה. טוב, אז למעשה, השיטות הראשונות, אפשר להגיד שזרקנו אותן לפח באופן מלא. באמת, הן פשוט לא עונות בכלל על תשובה. לאט לאט אפשר להגיד שהמהלך שעברנו הוא לחתוך עוד ועוד חתיכות מתוך העולם האפל שיצר לנו הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אמר בשיטה 2, אין ידיעתו כדיעתנו. ובשלב הראשון הבנו את זה בתור... אין לך שום דרך להבין את המושג הידיעה האלוהית, כי כמו שאתה לא מבין את עצמות השם, אתה לא מבין גם את ידיעת השם. אז למה אתה שואל קושיות על דברים שאין לך שום מושג בהם? ולכן אתה צריך להבין שיש גם ידיעה וגם בחירה. תקבל את זה ותשתוק, זאת אומרת, אין מה להברר יותר מזה, זאת האמת נקודה. אז ככה הבנו את זה בהתחלה, וראיה לזה שאנחנו מבינים, בוא נגיד, יש אבאמין לפחות להבין את זה ככה, זה שהרייבד צועק בדיוק על הדבר הזה, שהוא אומר מה אתה שואל שאלה ולא עונה עליה. אחרי זה ראינו שהשיטה השלישית, שהיא מה שקראנו לו השיטה של אין זמן, מעבר לזה שפסלנו אותה, כי בסוף אתה תמיד יכול לשאול את השאלה הבנאלית, וזה אם השם יודע, כן, יכול להגיד לי בתוך הזמן מה יהיה. קודם כל ראינו שזה איזשהו צמצום של העולם הלא ידיעה של הרמב״ם. זאת אומרת, שראינו אין ידיעתו כדיעתנו, ניסינו לתת איזשהו כיוון במה אין ידיעתו כדיעתנו. זאת אומרת, בהתחלה חשבנו שאין ידיעתו ויתנו בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, זה משהו ניסטר לגמרי. אמרנו, למה אין ידיעתו כדיעתנו? כי הוא מעל הזמן, ואנחנו מתחת לזמן. אז לכן, ידיעתו היא כוללת את כל הזמנים, וידיעתנו לא כוללת את כל הזמנים, והנה, יש לנו פעם ראשונה ניסיון לברר את מושג הידיעה האלוהית בצורה יותר רחבה, בצורה יותר מפורשת, ותוך כדי זה לבדוק ולהבין את שאלת הידיעה והבחירה. זאת אומרת, מה המהלך? המהלך הוא למעשה לברר את הידיעה האלוהית. מה זה את הידיעה האלוהית? מהשלב הראשון שבו לא ידענו בכלל על מה מדובר, חשבנו שאין מה לדבר על זה, עד שאנחנו לאט לאט מגלים עוד ועוד צדדים במה שהידיעה האלוהית היא שונה מהידיעה שלנו. אז זה היה השלב השלישי שבו הבנו שהאידיאלות היא מעל הזמן. איזה, מה אמרה השיטה הרביעית? השיטה הרביעית אמרה שלא רק הזמן הוא מצומצם ומוגבל ולמעשה הוא כולל את כל אינסוף האפשרויות אצל הקדוש ברוך הוא, אלא גם נקרא לזה העולם בעצמו. כלומר, יש אינסוף עולמות, יש אינסוף אפשרויות לעולמות, נכון? ומתוך כל העולמות הבחירה שלנו היא למעשה ניתוב בין עולמות קיימים. זה כמו שתגיד שכל פעולה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין לתגובה, ולכן אין שינוי ברצון השם. אם נסתכל על זה רגע מכיוון אחר, זאת אומרת, זה לא שעכשיו בגלל שאברהם עוקד או לא עוקד את יצחק, אז הקדוש ברוך הוא מחליט עכשיו מה לעשות כמו שחשבת הקודם, אלא הקדוש ברוך הוא מראש בנה את המציאות בצורה כזאת שאם יצחק, אם אברהם ירצה לעקוד את יצחק יקרה א', אם יצחק לא ירצה לעקוד את יצחק יקרה ב', אבל הכל מתוכנן מראש. זאת אומרת, כל המציאות, כל האפשרויות כבר קיימות עכשיו. זאת אומרת, כל מסלול שיבחר בסוף בעולם הוא כבר נמצא עכשיו. בוא נגיד כבר, זה כמו שחק לשחק שח נגד מחשב, אבל אמיתי, מחשב על. אתה לא יכול לנצח לעולם, כי כל מה שתעשה הוא כבר יודע איך לנצח אותך. זאת אומרת, כל מה שתעשה כבר, כל האפשרויות שלו כבר מתוכנתות בצורה כזאת שאם תלך ימינה אז הוא יביא לך את החייל שמאל, תלך שמאל יביא לך את המלכה מימין. זאת אומרת, כל מה שתעשה כבר, הצד השני, כיוון שהוא שולט על כל האפשרויות שיכולות להיות, אז הוא כבר הגיב מראש את כל האפשרויות, אתם מבינים? אז לכן אפשר להבין את הבחירה לפי ההבנה הזאת בתור, בסך הכל נקרא לזה ניתוב בין אפשרויות שכבר קיימות. זאת אומרת, מראש הקדוש הוא בנה את כל האפשרויות להגיב על כל הבחירות ולהגיע בסוף לאותה מטרה. כמו הדוגמה הזאת שראינו עם יצחק ואברהם, שאלתי אתכם, האם היה אפשרות שיצחק יהרג? אז בנך כולם אמרו באופן פשוט כן, אחרי זה ראינו שלא. כי אם יצחק, אמרנו כמו שאמרנו, אם אברהם היה בוחר שלא לא לשחוט אותו, אז הוא לא היה נהרג. ואם הבחר כן לשחוט אותו, גם כן לא נהרג. אז סימן שמראש יצחק לא היה יכול להיהרג, נכון? זאת אומרת, ממה נפשך יצחק בסוף לא נהרג. אלא מה? רק השאלה אם זה קורה ככה או קורה ככה. זה קורה מימין או קורה משמאל, אבל באופן, מעבר לזה זה בכלל לא משנה. אז זאת השיטה הרביעית, שהיא הרחבה של השיטה השלישית. היא מרחיבה את השיטה השלישית לא רק מעבר לממד של הזמן, וגם מעבר לממד של האפשרויות. אז למעשה אנחנו מגדילים פה את מושג הידיעה, ומבינים שהידיעה האלוהית היא לא רק כוללת את כל הזמנים, אלא כוללת גם את כל האפשרויות הבחירה. ממילא לכאורה אנחנו מבינים במה הידיעה האלוהית שונה מהידיעה שלנו, ויש לנו תשובה. עכשיו, למה זה לא תשובה עדיין? זה תשובה יפה מאוד, ותשובה אמיתית גם. זאת אומרת, אמרנו שהתשובה הזאת היא לא שקר, היא תשובה אמיתית ונכונה. מה הבעיה היחידה שלה? שהיא עדיין לא עונה לי על השאלה שלי. כי השאלה שלי היא בסוף, האם השם יודע, במובן שאני מתכוון, מראש, אם אני אבחר עכשיו להגיע מימין או להגיע משמאל? וזו התשובה, לכאורה, אם נחזור כאן לשאלה הבנלית שלי, לא יודע. אם הוא יודע, סימן שאני חייב ללכת מימין, אז כבר זה לא, אז אני בחירה, וחזרנו חזרה קושיה לדוכתא. אז זה השלב הרביעי, שהוא אחרון השלבים הלא נכונים. עכשיו, ראינו שהשלב הרביעי הזה הוא הבסיס לתשובה. שהתשובה היא השלב החמישי, כמו שראינו, למדנו את זה מהרמה מפנו, אני פעם לא אקריא לכם, אם תרצו אחרי זה, אפשר לנסות לעבור על המקורות ולראות איך זה כתוב בפנים, אבל אני ארגיד על זה עכשיו. בדרך שלי, במילים שלי, מתוך תקווה שבאמת יבינו אותי. למעשה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כל הזמן מבררים יותר ויותר את המושג ידיעה. בהתחלה חשבנו שידיעת השם, זאת שאין ידיעתו כידיעתנו, זה משהו שהוא נסתר לגמרי מהאדם. אחרי זה חשבנו שזה משהו שאני קצת מבין אותו, חשבנו שזה משהו שאני יותר מבין אותו, עכשיו אני אומר שזה משהו שאני ממש מבין אותו. אין לי שום בעיה עם ידיעת השם. זאת אומרת, החידוש הגדול בשיטה האמיתית, שהיא שיטה, שלמד, אני כבר למדתי ברמה מפנו, אולי כוח מסכה לחושים ככה, היא שהידיעה היא בכלל לא שאלה, כמו שחשבתי קודם. ולפי זה, אני אגיד לכם עכשיו את חידוש החידושים במה שאנחנו אומרים, זה צריך לשאול לכם בראש, ואז תבינו את כל מה שאני אומר. אני מבין עכשיו בכלל אחרת הרמב״ם. ולכן, כמו שראינו, הרמה מפנו אומר שהרמב״ם זה מבחר התירוצים לבאים מלמטה למעלה, באים מתוך העולם אל האמת, זה מבחר התירוצים. כי זאת האמת בסוף היחידה. כי הרמב״ם צודק, גם אם תבין אותו ברוחנית וגם אם תבין אותו בגשמית, גם אם אתה טיפש, הוא צודק, גם אם אתה חכם הוא צודק. כי הרמב״ם, מה שהוא אומר, זה אמת. עכשיו, אם אתה טיפש, אז אין בעיה. אתה אומר, אין דיעתו כדיעתנו, אללה אכבר, שלום. אז ודאי שהרמב״ם צודק. אבל אם אתה חכם, אתה מבין שהרמב״ם אומר, אין דיעתו כדיעתנו, בזה הוא מנסה להסביר לך מה זה הידיעה האלוהית. הוא לא סתם זורק לך את זה. עכשיו, הרמב״ם נכון שהוא מרחיב את זה במורה נבוכים, לא זוכר מישהו בפעם הקודמת. הביא לאיזה מקום מורה נבוכים, שם הוא מסביר, הנקודה המרכזית שהוא מסביר, אותה אני אגיד, הנקודה המרכזית שבה הוא מסביר את החילוק בין ידיעתו לידיעתנו הוא שהידיעה האלוהית היא לא משהו שנוסף על עצמותו, אלא פעולה שיוצאת מהשם. ולפי ההבנה הזאת אין הבדל בין הידיעה האלוהית לבין כל פעולה אלוהית אחרת. תכף אני אסביר מה זה פעולה, אני אסביר לכם בצורה שתבינו. זה לא בעיה, המושג ידיעה הוא מושג פשוט. אפשר להבין אותו בצורה הגיונית, הוא אינטואיטיבי, בסדר? זוכרים, הסברתי בפעם הקודמת ובפעם לפני הקודמת, מה זה אינטואיטיבי? מושג ידיעה הוא מושג אינטואיטיבי, מובן, אפשר לטפל בו, להבין אותו באופן הכי פשוט בעולם. כמו שנראה עוד מעט, נזכיר לכם, מושג הבחירה הוא לא כזה. אין שאלת הידיעה והבחירה, יש שאלת הבחירה, כמו שאמרתי בפעם הקודמת. המושג ידיעה הוא מושג פשוט. עכשיו, מה אומר הרמב״ם שם במורה נבוכים? הוא אומר שהידיעה היא יוצאת מהקדוש, היא פעולה של השם. היא לא ידיעה אובייקטיבית כמו שאנחנו מתייחסים. אנחנו צריכים לידיעה בתור של דבר שנוסף על עצמנו, נכון? זאת אומרת, אני אתמול הייתי טיפש, היום למדתי משהו, אז אני חכם. מה קרה באמצע? רכשתי משהו, נכון? נוסף אצלי משהו בראש שלא היה לי קודם, נכון? זאת אומרת, הידיעה היא משהו חיצוני, שאני מכניס אותו פנימה, היא דבר נוסף עליי, נכון? ידיעת השם היא לא משהו שנוסף עליו, כי השם הוא שלם בכל השלמויות, אלא פעולה שיוצאת ממנו. היא יותר דומה לעבודה עם תוריה, מאשר למה שאנחנו קוראים ידיעה אובייקטיבית, כן? אז מה ידיעת השם? זה גם מה שמסביר הרמה מפעם. ידיעת השם היא, עכשיו אני מגדיר חזרת המושג ידיעה, שאמרתי את זה בפעם הקודמת. הידיעה היא התגובה האלוהית לבחירת האדם על פי בחירת השם. אותם, זאת ההגדרה, אני אמרתי את זה כמעט, או באותה במילים, או באותה מילים, או כמעט באותה מילים, בפעם הקודמת.
זה התגובה של השם, הבחירה האנושית, על פי הבחירה האלוהית.
זה התגובה של השם, זה התגובה, מה שכך, חוק הפעולה והתגובה, זאת התגובה לבחירה האנושית, לא רק לבחירה האנושית, אבל בייחוד לבחירה האנושית, על פי הבחירה האלוהית. זאת אומרת, הידיעה היא התגובה לבחירה, ולא הפוך. כמו שאנחנו עוד פעם נדבר על זה בעריכות, אבל אנחנו מבינים שהבחירה היא המרכז ולא הידיעה. מאלה הגדרת המושג ידיעה היא פעולה אלוהית שמתחוללת בעקבות הבחירה, או בעקבות הבחירה האלוהית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר דינוזאורים, זה לא עקבות הבחירה האנושית. אז בעקבות מציאות שהוא החליט שהיא קיימת. זאת אומרת, הבחירה האלוהית יצרה את הידיעה האלוהית. זאת אומרת, המושג ידיעה זה לא מושג קר אובייקטיבי, כמו שהבנו קודם, וזה פעולה שמחוללת משהו במציאות. עכשיו בואו נזכיר לכם את המקורות שראינו בפעם הקודמת, כמה מקורות פשוטים. עכשיו עדיין, מה? כן, אני אומר דבר, הנקודה שצריך להבין שידיעה זה סוג של מעשה. זה לא אינפורמציה, אלא זה מעשה מסוים. כמו שהשם עושה המון דברים. המושג ידיעה זה אחד מהתיאורים למעשי השם בעולם, זה אתה מבין? אבל למה הוא דומה? יש מעשים של השם שלא נקראים, יש כן נקראים ידיעה. מה המושג שנקרא ידיעה? מושג ידיעה זה אומר, עכשיו נחזור רגע לשלב הרביעי שדיברנו על פעם הקודמת. המושג ידיעה מדבר על אותה נקודה במציאות, אני לא רוצה להגיד בזמן, על אותה נקודה במציאות שבה מתוך אין סוף האפשרויות נקבעת אפשרות אחת, אתם מבינים? זה נקרא ידיעה. זאת אומרת, היה אינסוף אפשרויות, נכון? כמו שאמרנו, השלב הרביעי הוא נכון. יש אינסוף, השלב הזה הוא ברא אינסוף אפשרויות. בשלב מסוים נבחרת אפשרות אחת, נכון? על ידי בחירת האדם או על פי רצון השם במקומות שאין פה אדם, נכון? הרגע, הנקודה, המצב שבו האינסופיות של האפשרויות הופכת להיות ממשות, זה נקרא ידיעה. לא, הדבר הזה בעצמו זה נקרא ידיעה, הפעולה הזאת. הפעולה, תראה, אני עכשיו לקחתי את זה וזז את זה מפה לפה, בסדר? לפני שהזזתי את זה, הייתי יכול להזיז את זה למיליארד אפשר מקומות, נכון? שהזזתי את זה מפה לפה, אז קבעתי שעכשיו זה יזוז רק לפה. זה נקרא ידיעה. הפכתי את זה לידוע במציאות, אתה מבין?
זה לא
בשביל אנשים? לא, עכשיו אני מתחפש להשם, לא הבנת? עכשיו אני עכשיו השם, בסדר? לא. עכשיו, בתור הקדוש ברוך הוא עכשיו, היה יכול להיות עם הנוחה כזה מיליון אפשרויות, נכון? מיליארד אפשרויות, אין סוף אפשרויות. עכשיו, בגלל שהוא מסתכל על הנבט כזה חביב, אז עכשיו, אז אני השם בחרתי עכשיו, על פי הבחירה שלו, לקחת את זה לזרוק לו בראש. אתה מבין? הוא הצבן אותי. הבנת? עכשיו, מתוך אין סוף האפשרויות שהיה יכול להיות עם המוחה כזה, הייתי יכול לזרוק את זה עליו, הייתי יכול לזרוק את זה בו, הייתי יכול לא לגעת בו, נכון? בחרתי עכשיו, אני בתור נציג של הקדוש ברוך הוא, בחרתי על פי הבחירה שלו לזרוק לו את זה ישר בראש. זה נקרא ידיעה.
מה שקרה כתוצאה מהבחירה.
זה ככה אמרתי, לא?
לא, אני
מנסה להבין. אז הסברתי שהידיעה היא התגובה לבחירה. זה פעולה, עכשיו אל תשאלו. אמרתי שלא שואלים אבל.
זאת הקושי התחלה, מי נכון רבו.
סליחה, אבל אמרנו שלא שואלים כי זה לדעתי מפריע לאחרים. גם לעצמכם, לא רק לאחרים. במקום להתרכז בשאלות, תרכז במה שאני אומר. אתה לא מבין, שאל אחרי זה. כי ננסה להגיד מהלך, זה לא טוב שואלים אותי שאלות על נקודה מסוימת. אז בעצם לא הבנת נקודה מסוימת, אבל את העיקרון אתה עושה להבין. אין כי אתה לא מבין בכלל מה אני אומר, זאת אומרת, אתה אומר מה מילים, אתה זה רק כמו סינית, אתה צריך לשאול. אין את העיקרון אתה מבין, רק פרט אתה לא מבין, אל תשאל. אז הסברנו שהמושג ידיעה זה הפעולה שקובעת במציאות את האפשרות X מתוך מגוון אינסוף האפשרויות הקיימות. זה נקרא ידיעה. וזה פעולה. עכשיו אנחנו מבינים שמושג הידיעה הוא תגובה לבחירה. הוא לא סותר את הבחירה, הוא תגובה לבחירה. לכן ידיעת השם לעולם לא יכולה לסתור את הבחירה, כי הבחירה מחוללת אותה. עכשיו בוא נראה את כל זה כתוב מילה במילה ברמה מפנו, ואחרי זה אני אמשיך להסביר את העיקרון הזה. אני קראתי את זה הפעם הקודמת. אני אקרא את זה עוד פעם. בוא נראה לכם את זה בכמה מקומות, אבל אל תשאלו שאלות. בסדר, עכשיו יש לנו זמן היום. זאת אומרת, יש לנו זמן, השעה הזאת מוקדשת לזה. יש לנו זמן, אל תלחצו עכשיו. אפשר להסביר לאט, לקרוא לאט, להבין לאט. רק תקשיבו למה שאומר, אל תקשיבו על כדורגל, אז יהיה בסדר. בוא תהפכו רגע את הדף, יש כתוב 10 מעברות 2. לך אין דף? קח את שלי. עוד מישהו אין לו דף?
כן,
קח. נהדר. אבל תחזירו לי את זה, כי זה הדפים שאני רוצה שאני אצלם מהם. אולי יש לי עוד כמה ספרים, אבל לא המון. בפעם שעברה חילקתי את הספרים, זה כבר זה, אני אפילו לא נהיה. כן, זה אני כבר האחרון. עוד מישהו אין לו? מה, הנה, זה ממש אני מתכוון, זה כבר ממש המקור ש... שמישהי ציל... הנה, אז אולי פה יש לי עוד כמה. אבל זה כבר... פה זה ממש כזה, אתה יודע, פה זה צילמתי כבר. טוב, מזה צילמו, אני חושב, מזה, בסדר. טוב, תחפש את זה פה, נראה, אין לי אחרי שתמצא את זה. עלה כאן. טוב, זה... לא, לאלה שאין זה משנה.
זה לא ביחד.
תסתכלו עם מישהו, בדיוק. לאן הוא הולך? נביא את המדבר. אני אחכה דקה. מדקך, איך שכתוב מול, כתוב שתיים עם חץ קטן ולמעלה כתוב עמוד צדיק, רואים?
אם אני אצלי לפחות בדף השני, אני לא יודע שזה אצלכם מסודר.
בסדר? רואים את זה? רואים?
יפה,
הלאה, בוא נתחיל לקרוא. ולא ידע, עכשיו, הוא בא להסביר פה את הסוגיה של קבורת משה שכתוב, ולא ידע איש את קבורתו עד היום, בסדר? עכשיו אנחנו הבנו את זה תמיד בפשטות, מה שגם נכון. אף אחד לא יודע איפה הוא קבור. נכון? זה נקרא לא ידע איש את קבורתו. בואו נראה איך הוא מסביר את זה. והוא בגימטריה גבה ובהטבש ברם. לא משנה מה זה. ובכך תחתונים רואים אותו למעלה. ובאמת הוא מתנסה לכל לראש הרבה יותר מראייתם, עד אין שיעור. דמתרגמינן בסתרי תורה וקבר יתי בתלסר מחילן דרחמה. זאת אומרת, הוא קבר אותו ב-13 היכלות רחמים. ולא ידע אפילו זה משה איש את קבורתו עד היום הזה ועד בכלל. עכשיו הוא מסביר מה הנקודה. אני קופץ טיפה קדימה. לא ידע, פירוש, לא הושלמה פעולתו עד היום הזה. הבנתם? אתם מבינים איך הוא מבין את המושג לא ידע? אני אסביר לכם מה הכוונה. מה זה לא הכוונה לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה? שמעשה הוא לא נקבר. הוא עדיין ממשיך להתרוצץ שם בין העולמות. אתם מבינים? לכן אי אפשר לדעת איפה הוא. אי אפשר לדעת איפה הוא, כי הוא קבור ב-13 יחלות רחמים. הכוונה שהוא ממשיך להתפלל פשוט, אז בגלל זה אף אחד לא יודע איפה הוא קבור, כי הוא פשוט לא קבור. כי ידע, רגע, ליל קושיות עכשיו. אנחנו מבינים ידע, אנחנו הבנו את זה בתמימותינו האינסופית, שהשם קבר את משה באיזה מקום במואב, הכבר הוא הכביע את זה טוב, עכשיו כולם מסכנים מחפשים, לא מוצאים. מה מסביר לנו פה הרמה מפנו? שהמושג ידע, הכוונה לא הוקבעה במציאות נקודת קבורתו של משה. משהו לא קבור, זאת האמת. תגיד, למה אתה קורא לזה קבורה? כי מה זה המשמעות של קבורה? קבורה זה אומר שתמצית הווייתו של האדם ממשיכה להופיע בעולם הזה. זה הנקודה שהיא ממשיכה להופיע בעולם הזה, נכון? לכן הקבר יש בו צד של קדושה, או נגיד הולכים לעשות הזכרה על הקבר. למה צריך לעשות הזכרה על הקבר? אני שמעת בעולם הבא, שיכול לעולם הבא לעשות הזכרה. למה הולכים לקבר? אז מה הקשר בין הקבר, בין מי שלא קבור שם, אין שם כמה עצמות? למה צריך ללכת לשם? כי זה הנקודה הרוחנית שמציינת את מה שנשאר מהווייתו של האדם בעולם הזה, זה נקרא קבורה. אז משה הוא למעשה קבור, כלומר הוא משפיע בעולם הזה, אבל אתה לא יודע איפה, כי הוא משפיע על המון דברים. אז זה נקרא ולא ידע איש את קבורתו. זאת אומרת, הוא לא קבור בנקודה מסוימת. הוא מופיע בהרבה נקודה. אפילו משה בעצמו לא יודע מה הוא עושה פה. אז לכן, זה מה שהוא מסביר. תראו, זה בדיוק המילים שאמרתי ממש. שכתוב, לא ידע, פירוש לא הושלמה פעולתו עד היום הזה. זה הגדרה של ידיעה. ידיעה זה פעולה. ידיעה היא מקום שבה הושלמה הפעולה. זה מה שהסברתי קודם. אפשר היה לקבור את משה ב-18 מקומות. ואז שקברו אותו מקום אחד, זה נקרא שהשם ידע. אבל כיוון שפה לא קברו אותו מקום אחד, אלא הוא מתרוצץ לו בהרבה מקומות, אז זה נקרא שהשם לא ידע, כי עדיין כל האפשרויות קיימות. אז מה זה נקרא ידע? זה מה שאני קורא בפעם השלישית. פירוש לא הושלמה פעולתו עד היום הזה, עכשיו אני ממשיך לקרוא לאף. וידוקדק ולא ידע על דרך אתה ידעתי האמור בעקדה. הנה תראו את העקדה, הוא מסביר את זה בדיוק כמו שהסברתי. מה זה אתה ידעתי? שם השם אומר לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. הכוונה, אתה הוקבע, עכשיו נקבע במציאות פעם ראשונה שהמציאות שלך, שאתה אברהם אבינו הוא יראה השם. זה לא שאתם אותם מציירים בצורת, בתמימות, שאברהם תמיד היה יראה השם. אלא עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה לו מבחן כניסה לסיירת, והנה נתברר שהוא באמת יראה השם. זה לא ככה. הפעולה הזאת גורמת לו להיות יראה השם פעם ראשונה, אתם מבינים? זה כמו שהסברתי שם בחברותה. הפעולה הזאת מבררת את המוסריות שלו. זה פעולה יוצרת העקדה. זה לא פעולה מבחן, זה לא טכניקה, זה לא מבחן פסיכוטכני. זה לא בא לברר משהו, זה בא ליצור משהו. העקדה יוצרת מציאות, לא מבררת מציאות, אתם מבינים? אז זה כתוב שהשם אומר, אתה ידעתי, הכוונה, אתה הופיע פעם ראשונה בעולם המציאות הזאת, שאתה אברהם אבינו, יראה השם. מתוך הגוון האפשרות, אנחנו יכולים לעשות את הנורא יראה השם, אנחנו יכולים לעשות קצת יראה השם, מתברר שאתה ממש יראה השם. בואו נמשיך לקרוא. וידוקדק לא ידע, דרך אתה ידעתי אמור בהקדש, אז התפשט הידיעה בהווה. הנרמז במילה אתה. למה כתוב אתה ידעתי? שזה את, שעל זה אמר קהלת לכל זמן, שהיא הזמנה בפועל, וכולי, אני קופץ סיפה, ועת לכל חפץ. והידע בין, מה בין לילה, לילה, נער לנערם, ומה בזה, וזמן בין עת לאיתה. אתם מבינים, תמיד זכר זה הכוח הרוחני הפועל, ונקבה זה הכוח שזה כבר מופיע במציאות. זה ההבדל בין לכל עת, ובין אתה ידעתי, עת זה העיקרון, לכל עת, נכון? אבל עכשיו בפועל, אתה ידעתי, זאת אומרת, העת הופך לאתה, מבינים? כמו שהליל הופך ללילה, והנער הופך לנערה, בסדר. דרך אגב, זה משהו שלמדתי סתם, משהו שאולי יענה לכם קושיה שלא שאלתם. וזה, כמעט בכל מקום בתורה כתוב נערה בלי היי, שמתם לב? תתתו בדיוק בפרשה של רבקה, כתוב נערה, יש גם מקומות קטנים שכתוב נערה.
רבקה במדינה.
נכון. מה?
במדינה עכשיו.
כתוב נערה.
כתוב נער.
כתוב נערה, נער.
נער.
כן. אז מה ההבדל בין נער, למה נערה, למה קוראים לרבקה נער, מסכנה, מה עשתה? אני חושב, אז אני מבין את זה בדיוק לפי העיקרון, זה עכשיו למדנו את העיקרון. מי שיש לו אינטליגנציה מעל 20 יכול להבין את זה לבד. למה קוראים לרבקה נערה עם ה' בהתחלה? כמעט קודם כל שכתוב בתורה נערה זה בלי ה', זאת אומרת, בלי ה'. למה? מה הסברתי עכשיו? מה ההבדל בין עת לאיתה?
כי עדיין לא נהייתה נערה.
נכון, כי עדיין לא התחתנה, כל מה שלא התחתנה, היא עדיין נער. זאת אומרת, היא לא נער באמת, אלא הכוונה לא הופיעה במציאות בפועל הנקודה הנשית שלה, זאת אומרת, נקודת מה שהיא אישה, אלא רק פוטנציאל. אז לכן היא נערה באמת, היא או קוראים נערה, לא אומרים נער, אבל היא נערה בלי אי, זאת אומרת, זה עוד לא הופיע במציאות, היא רק פוטנציאל להיות, היא ילדה, היא נערה בלי אי, אתם מבינים? אז זה מה שהבדל בין עת לאיתה, מה שמסבירו, מה זה כאן? בין לילה, לילה, נער לנערה, הנה, מה נער לנערה, ואז זה עובר שעתי דרכם בין עת לאיתה. או יאמר, טוב, עכשיו הוא מסביר עוד אפשרות, בוא נתלולק את קדימה. הנה, עכשיו, כי הידיעה על דברי בני אדם הוא מה שיבחרו. וכן, אין לתום אחר אחד, אף כאן בחר לשחוט ולא שחט טוב, זה מה שהסברתי כאן בעריכות. הוא מסביר שאי אפשר להבין את זה בצורה מטופשת, שהכוונה שהקדוש הוא לא יודע משהו. זאת אומרת, זה יכול... הוא יוצא פה נגד הפירוש, בוא נגיד, התירוצים שבסגנון הרייבד שהבאנו בהתחלה, שאל תתחיל לפרש לי את זה ככה, זה לא רצים. אז זה לא נעריך. אז עכשיו, ראיתם שמה שלמדנו כתוב פה מילה במילה ממש. עכשיו אני אראה לכם שגם בפסוקים זה מופיע ככה, הבאתי לכם את זה בפעם הקודמת. אני אזכיר לכם עוד פעם את שני הפסוקים שהבאתי. אני חושב שכל מי שיתחיל עכשיו לקרוא בתורה בעין בוחנת, יראה שזה פשוט משמעות המילה ידיעה. בוא נראה שתי מקומות שמסירת הייתי. וישמע אלוהים נעקתם וזכירו את בריתו דבר משחק יעקב, וירא אלוהים מישראל וידע אלוהים. כן? בספר שמות. פסוק פרק ב' פסוק כ"ד כ"ה. אז מה זה וידע אלוהים? אנחנו בצורת הבנה הפרימיטיבית חשבנו, מה זה וידע אלוהים? קודם לא, שיחק שש בשם, גם אז זוכק, הסתכל למטה, אוי, מסכנים, כן? אוי, פתאום התברר לי שהם נורא מסכנים, בוא נציל אותם, נכון? אבל כמובן זה לא ככה, מה זה, בוא נקרא באונקלוס, וגליק אדם השם שיעבוד עד לפני ישראל, ואמר בממרי למפרקון אדוני, אמר במאמרו לגאול אותם, שכיוון ההחלטה לגאול אותם היא נקראת ידיעה, מבינים? ידיעה זה עצם זה שהחליט עכשיו השם לקרוא, לפקור לזה נקרא ידיעה, כי השם מצד הידיעה האובייקטיבית הוא יודע את כל המציאות כל הזמן, נכון? השם מה? השם לא ידע קודם שהם משעבדים את המצרים? מה החידוש פה? מה זה וידע אלוהים? מה, קודם? מה הוא חשב קודם? אלא מה? מתברר פה במציאות, שמופיעה הגאולה, זה נקרא ידיעה אלוהית. זאת אומרת, הידיעה היא הופעת פעולה, שהשם בחר עכשיו לגאול את ישראל, על פי הבחירה שלהם, על פי הבחירה של המצרים, אני לא יודע על פי מה. זה נקרא שהשם ידע. זה דוגמה אחת. הנה עוד דוגמה, עוד פעם, לא קשב. בתהילים, ואמרו איך ידע אל, ידע אל ויש דעה בעליון, והנה אלה רשעים ושלולבם יסגו חי. כן. שואל דוד המלך, איך אתה רוצה להגיד שיש דעה בעליון? זאת אומרת, איך יכול להיות שאלוהים יודע, הנה אלה רשעים ושלולבי העולם יסגו חי? זאת אומרת, אתה רואה שהרשעים מצליחים, אז איך אתה אומר שאלוהים יודע? מה זאת אומרת הוא יודע? אני יודע, ולא מזיז לו, מה הבעיה? מה הקושיה? כי אתה מבין שידיעה אלוהית זה פעולה, אם השם באמת פועל בעולם כמו שאתה חושב, אז איך הוא עוזב את הרשעים? כי המילה ידיעה היא לא אובייקטיבית, זאת אומרת, זה לא אינפורמציה. כי אם המילה ידיעה היא אינפורמציה, אז מה הבעיה שהשם יודע? השם יודע הכל, אז הוא גם יודע שיש רשעים, מה הקושיה? אבל אם אתה מבין שידיעה זה פעולה, אם אתה מבין שהשם פועל במציאות, הוא אחראי על המציאות, אז איך הוא נותן לרשעים להיות פה? כי המילה ידיעה משמעותה הבלבדית היא פעולה. רק אנחנו, בני האדם, הפעולה היא שאנחנו מוספים אינפורמציה, אנחנו קוראים לה ידיעה. ואצל השם, המילה ידיעה היא לא הוספת אינפורמציה, כי הוא לא צריך אינפורמציה. המילה ידיעה זה שהמציאות נבחרת, כלומר, נקבעת ומופיעה בצד אחד, באפשרות אחת, מתוך מגוון אינסוף האפשרות שאתה יכול להופיע. אז בזה הסברנו את המילה ידיעה. והבנו שהידיעה היא בכלל לא מושג קשה כמו שחשבנו קודם. ושאומר הרמב"ם אין ידיעתו כידיעתנו, תראו, זה לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום בצורה מפורשת, אם אני מדבר בהקשר שמה שדיברנו קודם בחברותה. אבל כולם אומרים שהרמב"ם לא התכוון לסתום אלא לפרש. זאת אומרת, זה קודם גם הרמב"ם מספיק חכם שלא, שגם הוא חשב על קושיית הרייבת. אלא, אני אומר כהרגלו, כמו כל חכמים האמיתיים, הוא עונש תשובה בשתי רמות באותה מילים. לטיפשים, אז בסדר, כמה שתוק, אז אתה לא יכול לדעת את זה. ולמי שמבין, כמו הרמה מפנו, אז הוא מבין שאיזה דבר קטן, הוא מסביר לך מה זה ידיעה, והידיעה שלו עובד אחרת, ואני אסביר לך, אני הרמה מפנו, אני אסביר לך, מה זה ידיעה אלוהית? מה זה, אין לך קושי יותר. את הרמה רמז לך איפה התשובה, אתם מבינים? זה לא כמו שנראה שהוא סתם מסתלק, להפך, הוא נתן לך את כל הכלים לדעת איפה לחפש את התשובה. והתשובה היא בידיעה אלוהית, שאתה תבין את הידיעה האלוהית, אז תבין את התשובה. אז עכשיו ראינו שהמושג ידיעה הוא לא מושג קשה, הוא מושג אינטואיטיבי מאוד, אני מבין מה זה ידיעה אלוהית. אז עכשיו בוא נחזור, אבל, אז אם ככה תגיד, אבל טוב, אבל אני עדיין שואל, האם באופן אובייקטיבי, אלוהים יודע מה אני אעשה מחר, נכון? אני חזרה קושייתי לדוחת. אז עכשיו אני ממשיך את מה שהסברתי לכם בעריכות בפעם הקודמת. אז זה יותר בעריכות. אז בוא נעשה רגע. עד כאן אתם מבינים? אתם לא לקפוץ עליי קושיות שלא ממין העניין. את הדבר עצמו שהסברתי עכשיו, את הרעיון הפשוט מאוד מאוד הזה, שאני כבר לא מבין איך אני יכול לדבר עליו יותר מחצי שעה כבר. דבר כזה פשוט, בוא נגיד, הייתי מצפה להגיד אותו בשתיים וחצי דקות. האם אתם, עדיין יש אפשרות קלושה שזה אחד מכם במקרה לא מבין את הרעיון הזה?
אחרי מה שאמרת בטוח.
כן, אחרי מה שאמרת בעצם,
לא, פעולה שהשם עושה. שהמציאות מגיבה אליך, אתה בוחר. לך יש בחירה, אין לך ידיעה. אולי יש לך גם ידיעה, אבל באופן תולי, ברלוונטיות לענייננו אתה בוחר, אתה לא... הידיעה זה התגובה לבחירה שלך.
מה
עכשיו אני הולך על השאלה, והסברתי מה זה ידיעה. אני סילקתי את המושג ידיעה מהשאלה, צמצמתי את השאלה, זרקתי את... הידיעה היא לא שאלה, הבנת מה זה ידיעה? יופי, כן.
מושג הידיעה שהבנו עד עכשיו הוא בעצם גבי
הקושי
השחורה,
לא
יכול להיות.
מושג הידיעה אובייקטיבי, במובן של להכניס אינפורמציה מבחוץ פנימה, לא יכול להיות. זו הקושיה בדיוק, זו בדיוק הקושיה. כן, נו, מפחדים לשאול, זה מצוין, זה מה שהתכוונתי. מי ששואל מעיד על עצמו. לא רוצה להגיד מה. אז מי שרוצה לשאול משהו? שיטה מעולה. טוב, אז עכשיו אחרי שהכל ברור, לא, עכשיו עשינו, אם מישהו רוצה לשאול, אם מישהו לא מבין משהו ברמה העקרונית, זאת אומרת, משהו באמת, עיקר הדבר לא מבין, לא שיש לו קושייה עכשיו משהו שלמד בתוספות, אלא באמת לא מבינים מה אני אומר, אז תשאלו. זה אומר שאתם מבינים. תגידו, אל תראו את זה לאחדו, נו, מי לא מבין?
יכול להיות שתבין, זה לא...
לא, זה באמת, אני חושב שמה שאמרתי עד עכשיו הוא לא חושב. באמת, לא כי אני אומר את זה וזה. כי אני, עצבו, תתלמו רגע מהמושג ידיעה שאתם מבינים. יש דבר שקוראים לו X. X זה אומר שהשם מגיב למה שאתה עושה, ולזה קוראים בתורה ידיעה. זה אתה מבין?
זה השפעת השם בעולם בעצם, הידיעה?
לא, זה התגובה של הקדוש ברוך הוא לבחירה שלך.
זה מה שאיכשהו משפיע על העולם.
בין השאר זה גם איכשהו משפיע על העולם. אבל זה בצורה יותר מדי, הוא משפיע על העולם גם בזה שהוא יצר דינוזאורים, זה לא קשור לבחירה שלך, נכון?
אבל זה ידיעה כלפיו, אבל זה ידיעה
במצור אחר. אבל הידיעה היא סוג של תגובה. זה לא בחירה...
תגובה פה ותגובה שם.
אני אומר, לא. אני אומר לא תגובה פה ותגובה שם, תגובה, תגובה. הקראתי, כתבתי לך, הקראתי לך משפט מהי הידיעה האלוהית, נכון? למה אתה שואל אותי?
למה דווקא עשית אבל?
מה?
למה דווקא
להם? לזה קוראים ידיעה.
רק לזה לא נושאים?
זה קשור לאדם. ידיעת השם היא קשורה לאדם. השם פועל בעולם גם דברים, אבל תראה, לא בטוח עכשיו שאני מדויק ב-100%. אולי ידיעת השם נקראת גם דברים שהוא עושה אצל הדינוזאורים. בוא נגיד, בהקשר שלנו זה ודאי בקשר לבחירת
האדם. איינשטיין.
כן.
אני
מזיז את הטלפון עכשיו. עכשיו השאלה מה הקדוש הוא עושה אחרי זה. אם זה עכשיו עושה את הטלפון, זה לא משנה כלום, אז הוא לא עושה כלום. אתה יודע, הכל עובד פה לפי הטבע, הטלפון זז, נכון? אבל אם הטלפון הזה מחובר לפצצת אטום, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך להחליט מה לעשות, אם לפוצץ את כל כדור הארץ, או לעשות משהו, נכון? ואז הוא יגיב לפעולה שלי. או שהוא יחליט לא להגיב, כי הוא יחליט לפוצץ, זה הזמן שכזה שהוא יתכוון ממני לפוצץ כדור הארץ, או שהוא יעצור את היד, בדיוק יבוא נשר ויאכל את היד. הבנת?
יש לך בחירה, הבחירה
הבחירה היא לא רק תיאורטית, כי הבחירה היא האם הקדוש ברוך הוא עכשיו ישלח נשר לאכול את היד או לא. הבחירה לפוצץ את העולם או לא היא תיאורטית, זאת אומרת בשאלות מסוימות היא תיאורטית, בשאלות אחרות שהן לא חשובות היא לא תיאורטית. כמו על יצחק שאמרנו קודם, השאלה אם יצחק יארג או לא היא תיאורטית, אבל השאלה איך הוא יארג, איך הוא לא יארג היא לא תיאורטית.
אם הצלחתי לעשות משהו, זה אומר שהשם ידע את זה.
אתה חוזר, לא עניתי עוד על שאלת הידיעה והבחירה, אם זה מה שאני מתכוון, אבל אני חוזר, אני עונה על מה ששאלת אותי. יש בעולם פעולות שהשם מגיב אליהן, כלומר, משנה את המציאות כדי שהיא תתאים למגמה, כמו הדוגמה של יצחק. יש שאלות מקומות שלפחות על פניו נראה שזה לא ככה. זאת אומרת, השם לא הכריח את אברהם לשחוט או לא לשחוט, אבל הוא הכריח את יצחק לא להישחט. אתה מבין? טוב, אנחנו יכולים להמשיך קדימה, אני רואה שגם צריך שיעור השלמה, זה שיעור השלמה עוד מעט, בוא נמשיך קדימה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה, הנקודה. הנקודה היא עכשיו להבין את השאלה באמת. עכשיו, אני חוזר, אני לא מסביר את זה, אבל אני מזכיר לכם שאמרתי שהתשובה הזאת היא לא תשובה אינטואיטיבית. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה תשים אחרי זה בכיס ותהיה שמח. החלק הראשון של התשובה הוא כן אינטואיטיבי. החלק שבו הסברתי את הידיעה וסילקתי את הידיעה מתוך המשוואה הוא פשוט אינטואיטיבי. אבל התשובה לשאלת הידיעה והבחירה, הקלאסית, היא לא אינטואיטיבית. כי אני כבר הסברתי לך שאם הייתה תשובה אינטואיטיבית היא לא הייתה נכונה, כי עובדה שאף אחד לא יצא לנו עליהם שום תשובה אינטואיטיבית. בהקשר שגם כמה שדיברנו בחברות, אני אבוא עכשיו איזה ליצר נחיר, ויגיד לי, הוא יש לו תשובה, אז אני כלל לא אתברר לך תשובה. אלא אם כן, אתה נכנס בתוך הכללים של כוח חכמי ישראל מ-14 השנה האחרונה, אתה מוכן לדבר איתך, אבל הוא מוצא איזה וורט על פי תורת הקוונטים, שאיזה קוונט אחד יצא ממסלולו, וזה שאלת הידיעה והבחירה,
לא, הקוונטים הם לא ידוע, זה דווקא...
לא משנה.
זה כן משנה, אם זה ידע חדש, מה הבעיה?
כן, אבל בשאלות רוחניות, אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא לא יגרום במצב שרק ידי הפיזיקה יגיעו לאמת, והיא פתאום אינטואיטיבית וברורה לגמרי, אתה עובדת לי על סיכוי שזה יהיה, אבל לא סביר. טוב, לענינו. עכשיו אנחנו מגיעים לקושייה בעצמה. אז עכשיו אני חוזר על מה שאמרתי הפעם הקודמת. תראו, הבחירה בעצמה, בלי קשר למושג ידיעה, היא כבר שאלה. זאת אומרת, השאלה באמת זה בכלל לא שאלת הידיעה ובחירה, זה שאלת הבחירה. בוא נשכח רגע מהשאלה שהתחלנו בשיעור עליה. דבר רק על הבחירה מצד עצמה, בלי קשר לשום דבר אחר. תראו שהבחירה היא דבר לא הגיוני. כי הבחירה זה אומר שאתה מסוגל לפעול בצורה שלא תלויה בחוקים שבכלל מסביב. וכל ההיגיון שלנו, כל הלוגיקה, כל צורת המחשבה האנושית היא מבוססת על חוקיות, על סיבתיות. אני לא יכול לדמיין או לעלות בדעתי או לחשוב על שום דבר בעולם שפועל בלי סיבה. יש דברים, כמו שהסברתי בפעם הקודמת בעריכות, שהסיבה שלהם היא קשה להבנה, או קשה למצוא אותה. אני עכשיו לא יכול לדעת למה דווקא ביום רביעי בשש בערב היה סופת שלגים בכותל. אז זה תלוי בקרני, בהשפעה של שערות על השמש. אני לא יודע מה, יכול להיות תלוי באיזה כוכב שאני בכלל לא יודע, אלא תלוי באיזה קרני זטה. בסדר? יש יכול להיות תלוי במיליון דברים שאני לא יודע אותם. בעיניי זה נראה אקראי, זה נראה פתאום מתחילה שערה. אבל אני מבין בשכל שזה לא ככה, יש לזה סיבה. את תפיסת העולם האנושית היא סיבתית. ולכן המושג בחירה הוא לא הגיוני. אי אפשר להבין את זה. אני לא מבין בכלל איך אני יכול לבחור. עכשיו הקושייה האמיתית היא כזאת. אני יודע שיש לי בחירה חופשית, כמו שהסברתי בפעם הראשונה בעריכות, אבל אני מבין שזה לא הגיוני. יש לי פה קונפליקט בין הוודאות הפנימית שלי לבין תפיסת העולם החיצונית שלי, שזה בדיוק כמו כל הפרדוקסים הקלאסיים, כמו פרדוקס אכילס והצב שאני לא חוזר עליו, אם חל אמרתי פעם. שיש בו בעיה של פרדוקס, קונפליקט, בין עובדות מוחשיות, שבו אני רואה שאכילס מסיב את הצד, לבין ההיגיון האנושי שמראה לך שזה פשוט לא יכול להיות. אז אני מבין פה שההיגיון טועה. אומרת, יש לי פה קונפליקט בין ההיגיון שלי, שמבוסס לתפיסת עולם מסוימת, לבין המציאות בפועל. ופה יש לי הרבה דוגמאות כאלה בעולם שבו אני חי, לזה שכאשר יש לי קונפליקט בין השכל האינטואיטיבי שלי, בין תפיסת העולם המרחבית שלי לבין המציאות, אני מבין תפיסת העולם המרחבית שלי שגויה. ואני לא עושה מזה קושי על הקדוש ברוך. אני מבין שהשכל אין תפקידו לתפוס את כל המציאות אפילו הפיזית, יש נקודות שהשכל לא מסוגל לתפוס. כמו הפרדוקס הפשוט המרחבי הזה שלמרנו עכשיו. אז עכשיו אני מבין שמושג הידיעה בעצמו הוא פרדוקס. כמו הבחירה, הוא בדיוק כמו אכילס ועצב. זה סוג מסוים של התנגשות בין תפיסת העולם המציאותית האנושית שלי לבין הוודאות הפנימית. מצד הוודאות הפנימית יש בחירה חופשית נקודה, אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, כולם מרגישים את זה, יש לי בחירה חופשית נקודה. אני מנסה להבין איך זה, אני רואה שאני לא מסוגל להבין איך, כי זה נגד כל תפיסת העולם שלי. עכשיו יוצא מזה שהתשובה היא שיש רק בחירה, זאת כל התשובה. ממילא אין שאלת הידיעה בבחירה, יש שאלת הבחירה. כי כבר כמו שהסברתי קודם, הידיעה היא התגובה לבחירה שלי. אז אם אתה מבין שיש לי בחירה, אז אין לי בעיה להבין עכשיו את הידיעה האלוהית. עכשיו, תגיד, אם יש לך בחירה, אז איך זה יכול להיות? אלוהים יודע או לא יודע מה אתה תבחר? אני שואל שאלה יותר טובה. אלוהים, מי קובע פה בעולם? אני או אלוהים? אני לא מבין. זאת אומרת, אם אלוהים רוצה שזה יקרה, אז, מה, אז מה, איך הוא נותן לי בחירה? ואם הוא, לא רוצ, אם הוא נותן לי לבחור, כיוון שיכול לפעול גם נגד מרצון השם, נכון? אני אומר, הבחירה בעצמה היא קושיה. אז למה צריך להכניס את הידיעה? אז עכשיו התשובה שלי היא שאין שאלת הידיעה והבחירה. זאת התשובה, יש רק שאלת הבחירה. עכשיו אני אסביר למה זו תשובה טובה, למרות שאני אראה לכם תשובה לא טובה. למה אני אראה לכם תשובה לא טובה? כי למה זה לא עניתי לך. אבל למה לא עניתי לך? כי אתה מחפש תשובה אינטואיטיבית, וכמו שהסברתי, אין. אז תגיד, מה הרווחת בזה? כמו שאמר הרייבל על הרמה, התחלת ממה שאין לי תשובה, גם אתה אין לך תשובה, זה לא נכון. אני אסביר לכם. כי קודם היינו במצב שהיה לנו קונפליקט בין הידיעה והבחירה, שהוא לא מובן לנו בשום צורה. לא היה לנו שום קצה חוט לטפל בשאלה הנוראית של הידיעה והבחירה. עכשיו לקחנו את השאלה הזאת שאין לנו שום נקודת מגע אליה, והתברר לנו שהשאלה הזאת היא א' אחת מעוד אין סוף שאלות דומות לה שלא מטרידות אותנו בכלל. וב' החלפנו את המושג ידיעה אלוהית, שהוא מושג שאין לנו שום גישה אליו. זה מושג, אני אומר, מעבר לאינטואיטיבי. המושג ידיעה אני לא מבין בו בכלל. ולכן אין לי שום יכולת לדעת אם יש ידיעה אלוהית או אין ידיעה אלוהית. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס לזה בכלל. במקום זה אני עכשיו מטפל במושג בחירה, שלפחות בחיים יש לי בו ודאות שהוא נכון. מבינים? זאת אומרת, השכל עדיין נשאר בקושייה, אבל שהשכל יש לו קושייה, יש לו קושייה על כל דבר. אבל מתברר לי שהבחירה היא ודאית ומוחלטת. במילא אני מבין שככה הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו. אני מבין איך השם עובד. אתם מבינים? רק אני מבין את זה בחיים ולא בשכל. זה כל, זאת אומרת, צמצמתי את הקושייה לשאלה שכלית במובן הכי קטן שלה. כמו שלא צריך לצעזר, אבל זה לא קושייה אצלי, כי יש כל העולם שלי מלא קושיות כאלה. אבל אין לי יותר שאלות על בחירת השם, שהיא בחירת האדם, שהיא שורש הידיעה. כי הבחירה, אני ודאי בה. אז מה אתה רוצה לשאול שאלות? ודאות פנימית. זאת אומרת, מה עשיתי עם השאלה הזאת? הפכתי אותה משאלה שבה אין לי תשובה, לשאלה שיש לי תשובה, אבל בחיים, לא בשכל. אבל החיים יותר חזקים מהשכל. בוא נגיד את הסורת סיכום. אין לי שום שאלה בידי הזה אחרי, הכל ברור לי וזהו. למה זה ברור לי? כי אני מבין בוודאות פנימית אמיתית שיש בחירה בעולם. יש משהו בחירה בעולם, וזה מבין איך זה עובד. וממילא זה לא סותר שום דבר. זה לא סותר. אז אני אסביר, הבחירה לבד סותרת את הכל. זה לא, הידיעה לא מוסיפה לשאלה כלום, אתה מבין?
לא, לא לידיעה, אמרת על עצמך שהבחירה
סותרת את השכל. אבל בחיים אתה יודע שיש בחירה. אז מה השאלה שלך? אתה לא מבין את זה? יופי, אתה גם לא מבין מתמטיקה, אז מה? אתה דבר, יופי, איש כוח, אז מה הבעיה? אתה מבין? יש הבדל בין קונפליקט במציאות, כמו שהיה בחירה, לבין זה שאני מבין שאני לא מבין. יופי. אבל אני מבין שמה שאני לא מבין הוא עדיין קיים ואמיתי וחי, אז מה השאלה? אין לי בעיה בכלל. עד כאן התשובה. נו, כן, שאני אשתה משהו. מונולוג של שעה, כן. אתה רוצה לשאול?
לא.
ויש לך.
לא אמרתי איך אליי, נפתח במעניין שאין באופן אובייקטיבי לעשות את זה כל יום. כאילו מה, כאילו...
שאת באופן אובייקטיבי אתה דושך הוא לא יודע. אחרת איך יותן לי לבחור.
לא יודע.
הוא לא יודע כלום. לא יודע מה אני אעשה עוד שתי דקות. הסברתי, אני הסברתי במושג ידיעה, לא מתייחס לידיעה אלוהית. הידיעה אלוהית זה משהו שאני מבין שהוא תלוי בבחירה. אתה מבין? אז הקושיה היא לבחירה, לא לידיעה.
אז בוא, אז אתה פשוט שינית את המושג ידיעה.
לא. אני זרקתי את המושג ידיעה, ואמרתי, הידיעה היא תלויה בבחירה. עכשיו אתה מבין איך הקדוש ברוך הוא פועל?
זה כן, אבל הידיעה שאנחנו מתכוונים אליה.
הידיעה שאנחנו מתכוונים אליה תלויה בבחירה שאנחנו מתכוונים אליה. זה אתה מבין?
הידיעה שאתה...
לא, הידיעה האלוהית תלויה בבחירה. עכשיו, כיוון שהבחירה היא לא הגיונית, אז גם הידיעה לא הגיונית, אתה צודק. אבל הכל מבחין מהבחירה, לא מהידיעה. זאת אומרת, אם הייתי מבין את הבחירה, הייתי מבין גם איך אלוהים יודע, אבל אני לא מבין את הבחירה, אתה לא מבין איך אלוהים יודע.
אתה פשוט עוטף את השאלה...
אני מברר שהשאלה היחידה זה שאלת הבחירה. זה מה שאני מברר. ושאלת הבחירה היא לא שאלה קשה. כי אני מבין הווייתית שזה דבר נכון. אני יודע שזאת אמת. אז שכלית איזה קושיה, זה לא איזה
קושיה. אתה יודע, אבל מה, כי אתה חגע, כי אולי
ככה תכנות אותך. חזרה קושיה לדוח.
אולי ככה תכנות אותך,
מה אני יודע? ככה התחלנו בהתחלת השיעור הראשון, אני לא מתייחס את זה עכשיו לשאלה שלך, כי אמרתי לך שגם הרמב״ם אומר שיש איזו אוכחה שכלית, וגם הכוזרי, וגם אמרתי מה אוכחה שכלית, אתה מאמין בבחירה אישית.
כן, אבל...
לא אתה מבלד במוח.
אבל למה שכולם יגידו...
כולם, הוא מאמין... עכשיו אני עכשיו כולם. אני מאמין... אתה שאלו, אתה מאמין בבחירה חופשית?
כולם פותנתי, מה?
לא. אין בן אדם נורמלי שהוא לא מתעקש וכופר, כמו שכותב הכוזרי. כל מי שהוא לא מתעקש וכופר בשכל, יודע שיש בחירה. קח אותו בן אדם שלא... בסדר, אני עכשיו אתה תייצג את זה שלא מאמין בבחירה. אתה רוצה? אתה מאמין בבחירה?
לא.
לא, עכשיו אני תכף, אני אעשה את זה רק בגלל שאני מרחם עליך, תכף שתראה שמה איתך את המשקפיים לשם, לא. עכשיו, אם אתה לא בחירה, מה אתה רוצה ממני? אני מוכרח. אין לי בחירה, נכון? אז מה אתה מעניש אותי? לא עושה לך כלום, מה אתה רוצה בחיים שלי? אני מסכן, אני בכלל לא רוצה את זה בחירה, זה בא לבד.
נכון,
אין בעיה, אני מפתה אותי יותר מיותר, אני מבטא אותי. לא, אתה תשבור אותי. מה בצים אחד לשני ולא מחזירים?
לא, הם כן מחזירים
לך. הוא יחזיר לך כי גם
הוא... לא, לא, זה עביד לפילוסופיות. קשקשים סתם, אתה מבין? הם לא מאמינים למה שהם אומרים. זה לא צורה לקשקש, אבל אני יכול.
היה הרב, אתה רואה אותו? אני מחבר את זה?
מחבר מה למה?
את המשקפיים.
זה מקושייה שבאת. זה מקושייה לבין מה שהרב אמר על הידיעה של השם.
אני אומר עוד פעם. הסדר שאני אומר
הוא עוד פשוט. מה הצירוב ביניהם?
הצירוב ביניהם זה אין ידיעה, יש רק בחירה. זה אתה מבין? ידיעה זה פעולה אלוהית. אני אסביר לך את זה בצורה אחרת, אולי תבין. השם ברא את העולם יש מאין. אתה מבין איך זה קורה? מה השאלה? למה את זה אתה לא שואל שאלה? כי אתה מבין שיש עולם. זאת אומרת, אין לך שאלה. עוד פעם, תבינו, זו דוגמה טובה. השם ברא את העולם יש מאין, זה נכון? יופי. אתה מבין איך אפשר לברוא יש מאין? אז למה אתה לא שואל שאלות? כי אתה רואה את העולם, וגמרנו, אז מה יש לך קושיות? נכון? אותו דבר, אני לא מבין את הבחירה, נכון? ואני רואה שיש בחירה, אז מה עכשיו כולה? זה שאלה שכלית, איך זה עובד? יופי, אז אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד, וגמרנו, אז מה עכשיו קושיות שלך? אתה מבין מה אני עושה? יופי, אני מגיע לך. כן.
אני
רואה שאלה שהוא
יכול
להכריח
אותי?
ברור. הוא
הכריח
אותך להיות זכר ולא נקבה, להיות זכר ולא נקבה, יהודי ולא גוי, רזה ולא שמן, אני לא יודע עוד מה אתה. הוא מכריח אותך כל הזמן, יש סגולה ויש בחירה. אל תבלבל ביניהם. לא, הבחירה לא כוללת את הכל. יש סגולה ויש בחירה.
כל הזמן רוצה לעשות משהו?
כן. הוא מכריח אותך כל הזמן לעשות את זה. הוא מכריח אותך לנשום. אתה לא רוצה לנשום, אתה חייב לנשום. הקדוש הוא מכריח אותך כל הזמן לעשות דברים. הבחירה לא כוללת את הכל. היא כוללת חלק מהמציאות. על הבחירה הוא לא מכריח אותך אם לקיים מצוות או לא.
על החלק שהיא כן כוללת.
אז הוא לא מכריח. אם הוא יכול להכריח אותך זה כבר לא בחירה, זה ברור. אם השם יכריח אותך להניח תפילין, אז זה כבר לא... אז איך הבחירה חופשית? הוא יכול להכריח ובחר לא להכריח.
כל מה אנחנו נניח, לא יאמר, לקפוא הכל, מה
שזה? זה חידוש, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה השאלה? לא הבנת. כן, באופן כללי, כיוון שבחירה חופשית, תאורטית לא יכול להיות. איך האידיאליות תפעל אם זה יקרה? אני לא יודע. יכול להיות שאז האידיאליות תכריח מישהו לא לכפור כדי לקיים את המציאות, כמו שאמרנו בשיעור השגחה. אני לא יודע איך האידיאליות תגיב לבחירה המוזרה הזאת, אתה מבין? אבל באופן עקרוני יש בחירה, כן. נו, שאלה אחרונה.
האם אתה יש מוכרח להגיד למחר בוקר מה אני עושה?
כן. הוא לא רוצה. כי הוא נותן לך לבחור. אם הוא יגיד לך, זה אומר שהוא לא יתן לך לבחור, אתה מבין? כי אז היא קבע במציאות מה אתה תעשה. הקדוש ברוך הוא לא קובע את המציאות, לכן הוא לא אומר לך. כשהוא יגיד לך, אז כבר לא יהיה לך בחירה. כיוון שהוא לא אומר, יש לך בחירה. הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. שכן אמר, נכון, אז לא הייתה בחירה. בדיוק. הקושיה, המציאות הקלאסית שחשבת עליה היא נכונה. אם הקדוש ברוך הוא באמת היה יודע, במובן של פועל, אז לא היית יכול לבחור, נכון? אז התשובה, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך ולא אומר. אתה אומר, אם הוא היה אומר לי, מה הוא היה אומר? זה מה שאתה שואל. הוא לא אומר לך, אם הוא היה, לא אמר. הבנת?
נגיד דוגמה שהוא אמר.
אמר, אז אתה מוכרח. בדיוק, אז אתה מוכרח. אם הוא היה אומר, היית מוכרח, אבל הוא לא אמר. לא, כי הקדוש ברוך הוא לא אומר. הוא נותן לך לבחור, הוא מסתלק, כאילו. אני אומר, הכל מתחיל מהבחירה, חבר'ה, כשאתה מבין את זה, אתה רואה שאתה, אין לך בעיה שאני אומר את כל הקושיות. לא, בוא, נותן לך לבחור, מה הבעיה? אז חזרנו לשאלה שאני שואל כל הזמן, אם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לי מחר מה אני אעשה, תשובה כן, אבל אז אני אהיה מוכרח לעשות את זה. הקידוש הוא שהקדוש ברוך הוא פשוט בוחר לא להגיד לי, אתה מבין?
כאילו שמה שהוא בוחר להגיד לי זה בעצם הידיעה.
מה שהוא בוחר להגיד לי זה הידיעה, בדיוק, לא הגיונית, כי היא סותרת את הלוגיקה האנושית שמבינה את הכל בתור סיבה ותוצאה. והבחירה היא בהגדרה בלי סיבה. ואני לא יכול להבין דבר בלי סיבה.
בוחר להרים את העד כי מעצבן אותי שוב.
עצם זה שאמרת כי, סמן שיש סיבה. זה כבר לא בחירה אמיתית. אז זה לא בחירה אמיתית. תלך אחורה עם הסיבות, ולמה זה מעצבן אותך? נכון, אז בסוף לפי זה אין לך בחירה, כי זה תלוי במפץ הגדול. טוב, חברים, היה נעים להכיר אתכם, שבוע הבא יש לכם שאלה.